הדעות מכל הסוגים. מי שמתעניין גם כן, יש כמה כתבים יווניים על הפלמי של בן פטורה וחכמים.
שניים שהיו מלכים בדרך, ויד אחד חתם שמיים, הם שולטים שניהם, הם שולטים שניהם מגיעים, הם שולטים אחד מהם מגיע לישון. דרש בן פטורה, מותר שיש לו שניהם וימותו, ובעל יראה אחד מתעתה של חברו. עד שבא רגיל ובאמת, חי חיכה אימא, חייך פנים חיי. כאן יש דבר שאני אגיד לכם, שאני לא מצליח להכיל אותו, ואני לא יודע למה הוא אומר את זה. אני חושב שזה לא סביר, זה לא נכון טקסטואלי, ואין מושג מה הניע אותו להגיד. אבל מה שהוא אמר, שבעצם בן פטורה צודק, אלא שיש איזשהו דרך את הכתוב של רבי עקיבא, ואז ייתכן שבמצבים מסוימים נחזור על דברי בן פטורה, וכשהמצבים קצת שונים זה נראה איך נוכל ליצור מצבים שהם קצת שונים שהעמדת בן פטורה יותר מובנת מוצלקת. אוקיי, האחרונים באמת מבינים מההפך, ואני חושב שמצד הסברה בוודאי דברי רבי עקיבא סבירים והגיוניים. אני לא יודע למה דחף אותו, מה דחף רב חיים להעדיף דעה שבדעתי תמועה ביותר. ועד רב, אני צריך לעמוד על הראש להסביר את זה. ונראה עוד מעט למה. אבל אנחנו באמת מבינים כך. גם אם נבין שזה גזירת הכתוב, השאלה נשאלת, מה אכפת לנו? כלומר, מה, אני לא, אני, כל דבר צריך להיות פרה אדומה? מפסוק, זה צריך להיות לא סביר? והעמדה הפוכה יותר סבירה? אני לא יכול להגיד, טוב, יש דבר כזה שלא הייתי יודע, אבל עכשיו התורה אמרה לי. מה, אין גניבה? אין איסור רציחה? כל תורה כולה זה הפוך? וכל דרשה רק מראה שהצד השני יותר סביר? יש ספרות כזאת עכשיו, דרך אגב. יש ספרות מלאה כזאת. אבל אני גם כן לא מבין אותה. אבל יש ספרות האחרונית כזאת. שאם זה גזירת הכתוב, אז זה לא נכון. זה רק גזירת הכתוב. אוקיי. לא, יכול להיות דברים שהייתי יכול לנקוט שתי עמדות, ותורה צריכה ללמד אותנו. אוקיי, אבל זה המצב, כאן אני חושב שזה דוגמה על כך. בנוסף על כך, בואו נסתכל בתור הקודם, שזה בדיוק ההפך. וחי הכי חימך, זה דרש בן פטורה. בן פטורה גם כן לומד מפסוק. זה נקטע מהבבלי. כלומר, הציטוט של הפסוק נקטע מהבבלי. אבל גם כן יש הביטוי של דרשת בן פטורה. ורבי עקיבא מתקן את הדרשה, אז בן פטורה גם כן לומד מפסוק. אז כל הבסיס מופרך, כל הדיוק מופרך. שני, כן, בבבלי זה כתב שמשתמש, זה על הגבול. כתוב הביטוי דרש, לא כתוב ציטוט של הפסוק. לא... היה מקום להגיד כמו רב חיים, בתרגילים אי אפשר להגיד כמו רב חיים, יש דרשה שזה גם בן פטורה, גם רבי עקיבא לומדים דרשים מהפסוקים, מאותו פסוק הם דרשים את הצורה שלנו. מה שגם כן מעניין, שבתוך הסוגיה, בבב מציא, הבבלי היחיד שמזכיר את בן פטורה ורבי עקיבא, יוצא שאין לנו פסוק עצמאי, שחי הכי חיימך, בעצם הגמרא רק שאלה את זה, מה עושים עם חי חיימך למען דמר שריבית תוצא אינה יוצא בדיינים? אבל אנחנו פוסקים שריבית תוצא יוצא בדיינים. כלומר, יש דרך אחת שאני מסתכל על ריבית רק כאיסור. ו- ואחרי ששולם, אני אומר, בסדר, עברו עבור איסור, הם אנשים רעים, אבל גם אנשים עשירים. כן, עברו על איסור, אבל לא אכפת, בסדר, נכון. אבל כיוון שבדיני ממון זה מגיע לו, מגיע למעבר, אז הוא יכול להחזיק פה. בידי אחרת, שאנחנו פוסקים כמו אותו, שריבית יוצא בדיינים. ומה הוא אומר? חייכי מה? למשל, מה הדעה שאינה יוצא בדיינים? מה הוא עושה? מה חייכי מה? צדצים בין פטור ורבי עקיבא. יוצא של רבי עקיבא, נפיל לדעה שזה הלכה, אין שום ייתור. אז כל ההתפלפלות של רבי רב חיימים זה חסרת בסיס. זאת אומרת, קודם לא משתמע כך, זה גם דרשה, בבלי זה ניתן לפרשנות של שני הצדדים. אינני מבין למה אני לומד מפסוק, זה חייב להיות פרה אדומה. שלישית, אין לנו פסוק מיותר. אז זהו, אילו משום כבוד השם רוחם בכלל לא הייתי מצטט את זה, אבל זה מה שמדבר. עכשיו השאלה, מה בן פטורה רוצה? מה הוא משיג? האם הוא גם, כלומר, מה באמת עמדת בן פטורה? אז דבר אחד שחשוב, הוא בעצם מתעלם מבעלות המים. ובגלל שהמים אצל ראובן, לא חשוב, אני לוקח ממנו את המים ומחלק. למה? כן, עוד מעט נדבר למה זה כך. והוא בעצם מתעלם מבעלות של המים. הוא לא אומר שמי שיש לו את הבעלות, הוא דאג לטיול שלקח מספיק מים, והשני לא דאג, או מאיזושהי סיבה, משפח המים, לא יודע אם זה בפשיעה או לא, לא נניח שאין שוני בדבר הזה, אבל בעלות של המים לא חשובה. לא חשוב. שנית, הוא בעצם מעדיף חלוקה שוויונית, למרות שהתוצאות הן נמוכות, לא? למעשה אף אחד לא מגיע לישוב. אבל מה הוא מעדיף? ששניהם ישתו קצת. Okay. אני רוצה להגיד ששתי המדעות האלו הן מחויבות. אבל בן פטורה זה גם וגם. צריך גם לנטרל את הבעלות. למה ראובן חייב, למה בעל המים, בעל הקיטון, חייב לוותר על קיטונו? ושנית, בוא נגיד כך, אבל בוא נגיד שמיים זה לאחר. למה להגיע למצב שחלה כששניהם ימותו? למה החנר לא יוצא? יש שני אנשים שטובעים בים, אני רק יכול להציל אחד. אז אני אומר, זה לא הוגן שאני אציל אחד, נכון? זה לא הוגן. אז שניהם יתבו. זה הגיוני? בסדר, משנה בהוריון, אבל כל אחד מבין, לא, מצילים מה שאפשר. אז למה לחלק את זה ושניהם ימותו? זה פשוט לא הגיע. אוקיי, גם מבעלות המים, כאן יש אבן עזרא וכאן יש, זה דבר מאוד מעניין, באמת. מה שמאוד מעניין, שהתורה ההלכתית-משפטית די תואם או משקף או דומה לעמדה שבאמת כמה בעלי מוסר כללי בעולם הכללי, כמה פילוסופים בעולם הכללי הציעו. מה שאבן עזרא אומר, שבעצם יש חובת הצלה לאדם. גם במחיר המים, וגם כמובן לא כמו, כלומר, גם אם זה עולה לי כסף, גם אם אני חסר כסף, אני צריך להציל חבר. החובה הזו, בעצם מנטרלת את הבעלות מהשאלה. יש לי משאב כאן שבעליו חייב לשתף חבר שלו איתך. זה לא משחק, זה פיקוח נפש. ופיקוח נפש מחיי בעל המים, אפשר להגיד בצורה אחרת, גם כן שזה מתיר למי שאין לו מים לגזל. אז בעצם שני הצדדים האלו, בעצם החובת הצלה וההתר של פיקוח נפש מתירה ומפקיעה את הבעלות כ, כמשקל. בעלי האתיקה מנסחים את זה בצורה אחרת, שזה מאוד מעניין, שבעצם בעלות זה לא משהו. מה זאת אומרת? עכשיו, מה זה בעלות? מחשב שונה, שלי שונה, יש פה איזושהי תכונה, ניתן למדוד אותו. מה זה? בעלות זה מוסכמה חברתית, כדי לייעל את הכלכלה. אנשים ולייעל את החברה. אנשים לא ישקיעו ליצור משאבים, ליצור חפצים, אם מישהו אחר ימתין עד שהוא גמר, והשני יבט אותו החוצה. וכמובן, בלי בעלות, מעבר אין סיבה להשקיע, עדיף להמתין עד שהשכן מגיע עם רכב ופשוט לפרוץ אותו ולקחת אותו. גם כן, זה אנדרלמוסיה, שכל כולם ילחמו. אז אם יהיה לך קצת אוכל, אז השני יגנוב. ותצא להגן, אז... אז כדי לנהל חברה, צריכים המושג של בעלות. הדבר הזה לא נוהג במדבר. במקרים קיצוניים, שהמשאבים הקיים... אז זה נוהג כשיש לי רכב, שכן שלי אין לו רכב, בסדר שיהיה רגל, ניתן לו טראמפ. כך אוטובוס, מה קרה? אם אתה אומר שלעשות הכל שווה ושיקח את הרכב, אף אחד לא ירצה לעבור. ואני צריך להעיף אותו מהרכב וכו'. ומאלה, קבענו גדרים מסוימים של בעלות. במדבר הדברים האלו מחסרים משמעות. האמת היא שיש משהו דומה, שבעצם החוקי בעלות במקרים קיצוניים לא תקפים. ואבן עזר דיבר על חובת מצווה טכנית שמתגבר על דין של נפש שמתגבר על איסורי בעלות, אבל זה פחות או יותר, פחות או יותר, אני מוצא איזשהו מכנה משותף, איזשהו דמיון בין שני הדברים. מה שיהיה מעניין, מה קורה במשאבים אחרים. לא, יש לי מיליון דולר, אספתי כסר, היה שלי צריך ניתוח. השכן שלי, היה שלו צריך ניתוח יותר. אבל, בלי הכסר, כאילו, אני אספתי, אני עבדתי, או אני אדם עשיר. אני צריך לחלק את הכסף איתו, הוא לא הצליח לגלל את הכסף. הוא פועל בניין, ואני עשיתי אקזיט בהייטק. יש לי 20 מיליון דולר, אז מה, לא אין גרוש על הנשמה, הוא לא צריך לגייס את הכסף. אז מה הדין? אני צריך לוותר על הניתוח של הבן שלי בגלל שהוא שנק? אז אני שואל, אני מעלה את זה כשאלה, האם זה בן פטור וחכמים? ואני אומר לא, שיש מצבים קיצוניים שהם קצת שונים. האם זה שניהם הלכו ביחד, משנה את המחויבות האישית אחד לחברה. ואלה שאלות יש מאוד מאוד מעניינות. כמובן, הנקודות הללו הם לפי בן פטור, אבל אנחנו לא בדיוק פוסקים כמותו. אז זה באמת משאיר את השאלות האלו קצת באוויר. אבל הן מעניינות לחשוב בן פטור. ועוד מעט נראה, האם יכול להיות שיש להם ניסון במקרים מסוימים לפי רבי עקיבא. לגבי השאלה הראשונה מעבר לבעלות, אז ניטרלנו את הבעלות, השאלה השנייה הייתה השוויוניות. בעצם בן פטורה מעדיף שוויוניות. וזה מזכיר סיפור אחר, זה הסיפור של שלמה והתינוק. זה גם כן שווה לחתוך את התינוק לחצי, נכון? מה קורה לפי בן פטורה? במשאב שהוא לא שווה כלום אם אני מחלק אותו. יש, אני יודע, רכב או אופניים אופניים שלא יכול לעשות שניהם, אז ניתן לכל אחד גלגל. אוקיי? זה שווה, נכון? שגלגלים נחלק. זה גם בפטור יגיד? כן.
אבל זה לא אותו דבר.
אז כאן יש שתי דעות מה בין פטור המשיג עם המים. אוקיי, בדיוק זה. זה יש שתי דעות באחרונים. יש שתי דעות באחרונים. מה עמדת... מצאתי שלושי, אבל... מה בן פטור רוצה? למה זה לא בעצם הטיפשות של תינוק של שלמה? של האימא? אז... אז חוזר משפט לדבר מנחם כאלה שבאמת יש חיי שעה בגלל שיש חיי שעה, והנציב אומר משהו אחר שיש ספק, והוא תולה את זה בשאלה כללית, מה שיש מחלוקת באחרונים, האם ניתן להסתכן מספק, נדון בו בהמשך, נראה את הפרוטי שם שכנראה הראשונים מתייחסים אליו. האם אני חייב להסתכן כדי להציל שני? אז כאן יש הגעות מהמיניות שלא נופיע בתפוסים שלנו בתפוס אחרת שמצטט ירושלמי שחייב. אין ירושלמי מפורש כזה, אני לא יודע אם ידוע לכם, אבל יש הרבה מקרים שהראשונים מצטטים ירושלמי וזה לא קיים. השערה הכי סבירה שהיה להם איזשהו ספר אחר של מדרש שהיה מבוסס על ירושלמי, שמישהו מעתיק אותו, אולי קדם ירושלמי, אולי יש כל מיני מדרשים שיש קטעים שלמים של גמרא שהם מועתקים במדשווה ובפסקתא, יש כל מיני ספרות כזאת. יכול להיות שמישהו עשה את זה לירושלמי והוא בנה ספר כזה של שהיה ידוע לראשונים כירושלמי, אבל זה לא ירושלמי. יכול להיות שהם גרסאות שונות מתוספות, ורוב הסיכויים שזה כן ספר מדרשי כמו הפסקתא ששילב הרבה קטעים מירושלמי. יש חפיפה מסוימת, יש מקרים שירושלמי מצטטים ירושלמי וירושלמי שלנו, אבל יש הרבה שונות. אז זה באמת רוב אז יכול להיות שבכלל הוא מדבר על משהו אחר. בירושלמי שלנו כנראה יש קטע מסוים בתרומות שמשתמע קצת כזה. אוקיי, אני חשבתי שפשטות המקרה, אחר כך מצאתי זה בכלל מהריץ שונים אחרונים, וזה קצת מוזר שלא מדובר בדיוק על ספק. אנחנו הולכים במדבר, לך תדע, אולי שיירה תעבור ביום אחד. כלומר, אם שיירה עוברת מיד, אז לא אכפת לו. מים יספיקו ליום אחד, נגיד לשלושה ימים, והעיר הוא מהלך שבוע. אז אם שניהם ישתו, יש להם מים לשבוע, אם מחלקים את זה שלושה וחצי ימים, לא יגיעו. אבל איך נדע? אולי אם מתבצעים במקום, ישתו לשלושה וחצי ימים, זה ישומר בלי הליכה לחמישה ימים, ואז שיירה יגיע. לא יכול להיות, יכול להיות ששערה יתגיע. הם סיכויים טובים? לא. הם, כאילו, אנשים האלו, נגיד, יתקשו לקבל לרכוש ביטוח חיים. אבל, יכול להיות, יכול להיות. היו אנשים כאלו. אז לא הייתי חושב שזה נכנס למחלוקת של הרבה זה חכמים, אבל זה נותן איזשהו יתרון. הביטוי בתוך התורתונים ובבלי, שניהם מתים, ממש לא משהו שזה ספק שקול, זה הרבה יותר החלטי. גם כשנציב מתאר את המצב, הוא מתאר את זה כך, איזשהו ספק לא מבוסס. ואחר כך הוא מצטט את הרדב"ז והגאות מימוניות. אבל בכל הרדב"ז בפירוש רק מדבר בספק, ספק גדול. מפורש בדברך. אז, אוקיי, מה בדיוק כוונת הנציב? אוקיי, יש בעצם שלוש גישות אפשריות להבנת ההישג של בן פטורה, חיי השורש של החזון איש, ספק ממש, של ממש, 50% או ספק גדול לפי הנציב, או ספק לא מומת, חשד, אפשרות מסוימת של הצלה, משהו כזה. כמובן, מצד תיאור המקרה, יותר משתמע או כחזון איש, שזה רק חיי השורה, או שזה אפשרות להציל, כמובן, מצד הסברה, ויותר קל לקבל את זה, אם זה ממש ספק שקול.
אפשר להבין שיש ספק אם המים יטילו את הראשון משתי דקות?
לא, כלומר, זה היה מקום לעלות שאלה כזו. לא בדיוק משתמע ככה, זה הלשון של התוספת הוא, אני אומר שהוא בלתי אפשר. אפשרי לפרש כך שזה יהיה שיש או בוא נגיד כך, אני חושב שגם במקרה כזה ניתן לעלות את השאלה, וזו השאלה מעניינת מי פשטות על השם, אני לא מקבל את השם הזה. אוקיי, אז בעצם בן פטורה אומר שני דברים. אחד, אני מתעלם מבעלות. שני, אני מעדיף חלוקה שוויונית לא תועלתנית על פני ניצול מרבי של המשאבים. השאלה השני העליתי, הוא צריך להשיג משהו על ידי פיצול של המשאב. אם זה אופניים לחלק, זה לא הגיוני. צריכים להיות איזשהו הישג. מה ההישג הניצול שמגדיר את זה כשוויוני? האם זה חיי נפש? האם זה ספק ממש של 50% 40%, או שזה ספק שהוא בגד אפשר? האמת היא שגם בחיי נפש אפשר לעלות שאלה גם עם משאבים, כמה זה מעריך את החיים. נגיד אם הוא נשאר במקום, הוא נשאר במערב, ומעט זה שלוקח את המים, או במש, נגיד במשאבים אחרים, בגלל שזה נותן לו 5 דקות, זה יתר, דקה, יומיים, ומה בדיוק, מה ההשפעה של המים במקרה כזה? אם יש איזשהו גבול תחתון, שאני אגיד, כאילו, זה סתם בזבוז, שאין פה, זה המקרה של אופניים, של תינוק של שלמה, כלומר, גם בדברי חזני של חיי שעה, אני חושב שדברים לא לגמרי ברורים. יכול להיות שמישהו יגיד עקרונית? לא. כיוון שחיי שעה חל בין פיקוח נפש, ומקום שבת אפילו על דקה, אז זה דבר מספיק חיוני שאני לא יכול לוותר עליו, וכל צד יכול לדרוש אותו. דרך אגב, השאלה גם כן מסקרנת מאוד, מה קורה אם אחד מהם רוצה לוותר? האם הותר לו לבקר? אני לא חושב שבן פטורה הוא איסור, אבל זה בעיקר איסור על בעל הכיתה. אסור לבעל הכיתה לשתות את המים שלא יראה במות חבר. מה באמת הדין ב... מה שאני אומר, תשמע, מה חבל? לא חבל? אני גם אגיד שלא חבל, אחד מהם יכול להיות אני מתקש על שטוב, מדבר, זה לא נעים לי, מדבר במים, אבל בכל זאת, לא חבל ששנינו נמות על יומיים. אז אני לא יודע, אני מעלה את זה כשאלה. אז יש כמה שאלות בתוך בן פטורה, חלק מהם הם נדונו באחרונים, חיי שעה, ספק רחוק, ספק קצת. ושאלה שנייה, שאלה אחרת, מה שיעור חיי שעה? זה פחות או יותר באותו תשובות. איזה הישג מספיק להפקיע את זה אני קראתי לזה תינוק של שלמה, וחלוקה שוויונית בפה כלפי חוץ, ולא חלוקה אמיתית שלה, לא ניצול חצי של המשאב. איזה הישג אני דורש? אוקיי. ושנית גם כן, לפי בן פטורה, האם זה חובה לשתף, האם השני יכול לוותר ולא לשתף. עכשיו, על איזה נקודה, הסיבה של ניתוח של בן פטורה כל כך חשוב, בגלל שבאמת זה תורם להבנתנו ברבי עקיבא. וזה חלק מסיבה, חוץ מזה שזה מעניין. אז זה חלק מסיבה שהשקעת, צריכים להשקיע בניתוח של דברי בן פטורה. על איזה נקודה רבי עקיבא חולה? בכל רבי עקיבא יכול להחלוק על אחד משניים. כלומר, או זה או זה. מה יתיר לבעל הכיתה לשמור את מימה? אז זוכר אחד משניים, אני יכול להגיד, או שבאמת הבעלות נורא חשובה, ומי שאולי יש לו בעלות הוא לא חייב לדבן כדי להציל חברה. יש חיוב להציל אפילו חיי שעה או לתת אפשרות מסוימת אפילו לשיירה שהולכת, אולי באמת להתאמץ ולהגיע או בספק שקול או רחוק, וזה מחויב, אבל לא במחיר שאני ייפגע. ובעלת המים נותן יתרה. אופציה אחרת להגיד לא, בעלות זה מעט מאוד. אני לא אגיד שזה כלום, אני אומר שזה מעט מאוד, אבל לא חבל, לא חבל ששניהם אותו. למה לא לנצל את המים בצורה מרבית? ואז השאלה מי מקבל. ואז הבעלות הוא די שובר שוויון. כלומר, יש באמת לכאורה שוני גדול בין שימוש בבעלות כדי להציע חלוקה אחרת, כלומר חלוקה לאחד, כלומר לא חלוקה, שאחד יותר הכל לעומת חלוקה, ובין מקרה שאני מחליט שלא, אחד ישתה על הכל, את הכל, עכשיו מי? אז כאן קצת נגיד בה, מי? כבר לא מים. למה שהוא יעביר? אז אופציה אחת להגיד שבעל המים אינו חייב או אינו רשאי, זה גם כן שאלה מאוד מעניינת. האם לפי רבי עקיבא הוא מתנסח בצורת היתר? לא, רבי עקיבא הוא די מוזר. מה קורה אם יש, אני יודע, אם והתינה או אם וילד, אדם זקן ואדם צעיר, והוא אומר, אני חייתי את חיי, אני מוכן ללכת לעולם האמת, אני רוצה שאתה תחיה. האם זה הותר לפי רבי עקיבא? אז זה שאלה, זה גם כן שאלה. אבל כאן אני, אז רבי עקיבא, בוודאי זה מותר לבעל המים, לבעל הכיתה, לשתות הכל, לקחת הכל ולשתות בדרך. השאלה אם הוא יכול לוותר ממילא, שזה חסיד שאותה. אופציה אחרת, להגיד שלא, זה לא סיפור כל כך, אני גם כן לא מייחס חשיבות גדולה לבעלות. אני מתייחס, כי וחולק על הנושא של תועלתנות. וחבל ששניהם ימותו, כי שאדם יכול לחיות חיי עולם. נכון, מחללים שבת על חיי שעה, נכון, אבל לא מול חיי עולם, כל חיי עולם של אחד שווה יותר מחיי שעה של שניים. הוא אומר, אני דורש חלוקה מיטבית, וזה לא כל כך קשור עם, וגם כן, אני מוכן להסכים שבמקרים כאילו אותם פילוסופים שציינתי, שאולי לא אכפת לנו בעלות במקרה קיצון של סכנת חיים, אבל ברור שמנצלים בצורה מרבית את המים, אז בוודאי נותנים לאחד. עכשיו השאלה מי? בעל קיצון או מי שאין לו קיצון? כאן סביר להניח את המים בידיים הקפואים. דרך אגב, בכל אוקיי, מה אנחנו מבינים בין שני ההסברים? מה קורה אם יש בעל כיתה? ואחרי מדבר, זה בעייתי, זה קשה, זה סלעים, זה לא נעמה. ואחד מהם נקע את רגליו ונשבר לו את הקרסום. הוא לא יכול ללכת. אז בעצם הוא אומר וידוי, הוא גמור, אוקיי? הוא מת בכל מקרה. ישתה, לא ישתה, לא, הוא לא יגיע לאישו. אם השני ייקח את המים, הוא יגיע לאישו. עכשיו, האם הוא צריך לתת המים לשני? הנה, אם אני אומר כמו אופציה הראשונה, שבאמת בעלות המים קובעת, ואדם לא צריך לצל את חברו במחיר גדול של במחיר גדול, אז יכול להיות שהוא יכול לשתות. זה לא לגמרי פשוט, ושמי שיכול להגיד, אני לא צריך לתת את המים, זה החיים שלי, אבל אני כן צריך לתת את המים, אם זה חי נפש שלי, או שזה ספק שלי. אם זה ספק אמיתי, אז זה באמת, גם לפי רבי עקיבא, יהיה לנו מציאות של מחלוקת בין הרדב"ז, ואחרים, ובשם אחרים, האם מותר או חייב להסתכל מספק להציל את השני. אז זו שאלה מעניינת, ראובן בעל הכיתון לא יגיע לישוב, האם הוא צריך להעביר את המים ולזרז את מיטתיו ולחסל כל אופציה של הצלה לטובת שמעון שיגיע לישוב של סבירים סבירים שיגיע לישוב עם המים. שאלה בינונית, מה קורה עם המים את האדם שלישי? למי הוא נותן? אם הוא מחלק או לא? אם אני אומר שרבי עקיבא בעצם מודה שיש עיקרון של שוויוניות, הוא סובר שבעלות גוברת על השוויוניות, שיש חובה לשניהם להציל חייהם וטוב, אבל אני, אבל הבעלות קובעת ומתגברת על העדיפות של שוויוניות, אז כשאין בעלות, אז אני חוזר לחוק של שוויוניות. אם אני סובר לא, הדגל של רבי עקיבא זה לא בעלות, זה ניצול מרבי, והעדפה של חיי עולם, החיי נפש, החיי שעה. אז אם כך, אם המים ביד אדם שלישי, הוא ייתן את זה לאחד. איך הוא יחליט? אז זה באמת משנה בהוריות, או אינדינדינו, או... יש משנה בהוריות של סדרי קנימה, רק שתדעו, דבר מאוד מעניין, זה מה שמוחק את זה להלכה. עוסקים באמת לא מחקו את זה. זה גם לא הוזכר, זה לא פסוס, זה לא נגמר מפורשת, זה לא נפסק ברם במושב הרוח, והפוסקים האחרונים אמרו שזה לא נוהג בזמן הזה. אז איך מחליטים? בסדר, במסגר רפואית, אומר מי שמגיע ראשון, במצב הזה שהמים אצל אדם שלישי, קשה לדעת, הוא אדם שלישי שיש לו שני קיתונות, אחד בשבילו, שהוא יגיע לישוב, והוא יכול לתת, איך הוא נותן את הקיתון השני. זה דבר מאוד. עכשיו, האם בעל הכיתון יכול לחלק חצי חצי לפי רבי עקיבא? אז כאן גם כן, לדעתי יש כאן גם כן כלומר לוותר על חלקה חצי חצי. עוד מעט, האמת היא שעשה דבר חלוקה אחרת, שהוא ייתן כל הכיתה לחברו. אבל בוא נגיד שהוא אומר, אני לא יכול לראות במיטה של חברו, אבל אני גם כן לא רוצה שהוא יראה במיטה שלי. אז אני מוכן לחלק את המים. לא מוכן לתת את כל, אני מוכן לתת את המים. אז כאן אני הייתי אומר שזה נפקא מינה. אם אני סובר שהדבר נובע מבעלות, אז לכאורה אני חושב שהוא יכול לוותר. אם אני אומר, הוא לא חייב לתת הקרבה כל כך גדולה, כדי להציל אותו, לא חייבה אותו ולא תעמוד. אני הייתי אומר, בסדר, חייבה אותו ולא תעמוד מחיר כזה, אבל הוא יכול לחלק. אם אני אומר לא, שהחלוקה שצריכים לנצל בצורה אמיתית את המשאב עד הסוף, החלוקה חצי חצי זה מה שספתי אומר, נשכחגן ונשכפלגן, מה זה עושה לאף אחד. הייתי מתגם, הייתי יודע את התרגום, משהו אפים. אבל זה לא שקל, זה לא שווה כלום. זה גלגל של אופניים. אז, לכאורה, אסור לוותר. אם אני אומר לא, חיי אישה, חיי עולם עדיפים על שני חיי אישה. ודאי, אז לכאורה נאסור ממנו לחלק. אז זה גם כן יכול להיות נפקא מינה מעניין. מה שלכאורה גם כן היה מקום לומר את המקרה ההפוך, אם הוא יכול לוותר על כל המים. זה נראה יותר סיכוי. אבל הוא יכול לתת את כל הכיתה לשני. זה אולי גם כן אופציה. זה אני חושב שזו אופציה יותר סבירה מלתת לשני חצי. בשביל זה אין שום ביטוי בכל צרה. אוקיי, לגבי יותר לוותר ולסתכן, רק שתדעו, רדווז, יש מחור רדווז בגלל משה, רדווז לא מעניין, רדווז אומר שיש מקרים שהוא חסיד שוטה, שאסור לסתכן מספק כדי להתיר את השני, משתמע ממנו יש סתירה בין שתי תשובות, הוא חוזר על עצמו, לא נכנס מהפרטים, ההבנה המקובלת ולדעתי הסבירה ביותר ברדווז, שהוא מחלק בין שתי ספקות, ספק רחוק, שהוא קיים, שאולי היינו מחלקים שבת עליו, אבל הוא לא... לא בעצמתו, בדיוק מבחינת מספרית, זה אחוז, זה שני אחוז, זה מבחינתי אחוז, זה חמש, אני לא יודע. וזה לא חייב אבל מצווה, ויש גבול שהוא ספק גדול, שזה 50%, 40%, משהו כזה, שכאן אני אומר, הוא חסיד שוטה. וזה הסוף. ומשה אומר משהו אחר, אומר שהוא תמיד חסיד, נקודה, אפילו אם יש רק אפשרות ששניהם יחיו. אם זה התאבדות, אז הוא חסיד שוטה. אבל אם יש אפשרות ששניהם יחיו, זה בסדר. אז משתמע לא רק בספק גדול, אבל די משמע אפילו אם נגיד 90% שכר, שזה מעניין. אבל זה מחלוק מעניין, את לא בדיוק הנושא שלנו, אבל אני נוטה לחשוב שבעלות שגם הרדווז יודע שניתן לוותר על המים, אם זה נובע מבעלות. לדעתי, הבעלות נתפס, אם הוא, אני דורש בעצם ייצור מרבי, והבעלות זה רק ש... טוב, זה גם כן תלוי קצת במודל המשונים שזמנו רבי עקיבא, אבל לדעתי פגיעה ממש בנפש שונה מבעלות. כלומר, מקסימום, בעצם העברת הכיתה זה רק שאלה של ממש. זה לא דבר מהותי, שאני מכניס את עצמי לאיזושהי סכנה. אני נותן למקרה של הרדווז לתת למלך הרשע לתור את ידי ואולי נמות מעיבודם כדי להציל את השני. אז זה באמת מכניס אותי ממש לסכנה. כאן הבעלות, כשזה לא, כשאני לא חייב רק להציל, זה נשמע רחוק. בבעלות של המים אני חושב שיש משהו אחר כאן. שזה דבר אמיננטי שמישהו בסכנה ואני חייב לזה. אבל זה הרושם שלי, אבל זה המחלוקת מאומת שם. הרושם שלי שאולי הרדווז יודע כאן, אבל קשור לזה. אוקיי, אני רוצה לשאול שאלות כלליות, תוכחתיות. האם נגיד מה שהצענו, זה גם כן שאלה שאולי נשארת לראש לפי רבי עקיבא. כלומר, אם רבי עקיבא, רק להבחין, גם כן יש נפקי מינות אחרות לשתי הדעות. כלומר, אם אני אומר רבי עקיבא מחשיב בעל, זה הסיבה שהוא חולק על פנים פתוחה, זה דבר אחד. כלומר, דווקא לכאן, כולם פוסקים אני כמו רבי עקיבא. אם אני אומר לא, רבי עקיבא הוא בעצם מסכים, יש לבטל בעלות ורכושנות בשאלות של פיקוח נפש, צריכים לבטל, אבל מה הוא אומר שבן פיתור הוא באמת הוא לא מנצל את המשאב בצורה מרבית, שחיי עולם שווה יותר מחמש דקות של כל אחד ושלושה ימים וממילא יש בוודאי להדיף אדם אחד. וכאן אבל אז באמת שאלה נשאלת, מה קורה בדיני בעלות בפיקוח נפש? אם הילד שלי צריך ניתוח, אני יכול לפרוץ לבנקים? להיכנס למקדח לבנקים? האם אני צריך אם יתאסף לניתוח, אז אני בא, יש רופא דתי מנתח מצוין, אני אומר תבוא אצלי בחינם, אני אין לי כסף, אבל אתה חייב להציל את הילד שלי. איך אתה אומר לא תמות בגלל המשכורת? המקרה אחר שזה ממש הלך למעשה וזה קורה, יש כל מיני אנשים, יש לא אגיד בדיוק, אבל יש כל מיני אנשים שאפשר לזייף את תאריכי ביטוח, זה נעשה בדרך כלל מחד, כלומר להקדים אותו, יש איזשהו אירוע, אז פעם מישהו מקדים את הביטוח לכאילו שילמת. החברות ביטוח הם לא צריכים את התשלום ממש באותו יום, אם אתה משלם סוכן אז זה מספיק, אז יש כל מיני סוכנים שמוכנים לתארך את זה כל מיני, אבל יש כנראה יש הדבר הזה קיים, לא האם זה אני אומר, תשמע זה זיוף, זה גנבה, זה רע, פיקוח נפש זה מותר. לדעתי לא, לדעתי זה בעצם החברה לקחה החלטה שמערכת הבריאות שיחרה לפעול כענף כלכלי, וצריכים שהחוקים יישמרו, חוקים לא נשמרים אז אין להם שווי, ואם אני רוצה שיהיה פה ביטוח אז אנשים צריכים לשלם לפני, לא למתין עד שהבית שלהם נשרף ואז לקנות שאי אפשר, כמובן, חברות פיתוח לא יכולים לשלם. כמובן, כל אחד אומר, מה שאני אעשה, ימוטט חברת ביטוח? אז זה נכון, אבל כל אחד עושה את זה, זה כן ימוטט. אז כאן נראה לי, וזה בחור באמת הדין שנראה, שאין פה דמת השבויים, שבקיום של המערכת יש לו איזושהי חשיבות, וכן, יכול להיות שזה באמת שונה קיטון של מים, שנמצאים במדבר, ואני לא יכול שכל אדם שיש לו בעיה רפואית / כלכלית יתחיל לפרוץ אותה בבנק. אז זה דבר מעניין, אני חושב שיש אפשרות להציג עמדה כזאת, אבל היא בוא נלך ל יש לי אחרת שגם כן מדבר על חייך הקודמים, בואו נתנעיין. קשי רבי יוסי לרבי יוסי, אבל זה תחילה לא גם כן מה שגמרה מקשה מה עמדת פתיחה, אבל קודם כל אני אלך על זה. מעיין של בני העיר, יש לבני העיר איזשהו מעיין, חיים וחיי אחרים, ויש אחרים בסביבה שגם כן צריכים מים. האם אפשר לחוות הלך לניקוז קלת מים כדי לספק מים ליום? אבל כמובן אם מספיק לכולם, אם היה מספיק לכולם בסדר. חייהם קודמים בחייכם. אז שניהם צריכים את מים לחיות, אז זה פחות יותר מדעת רבי עקיבא, שחייהם קודמים. ואנתן ובהמת אחרים, בהמת, ואנתן קודמת לבהמה אחרים. כפיסתן וכפיסת אחרים, כפיסתן קודמת וכפיסת אחרים. חייהם וכפיסתן, הם צריכים את המים לכפיסה ואחרים לשתייה. חייהם קודמים לכפיסתן. אז כאן זה באמת, כלומר, כאן יש פה הכפיסה מול החייב, זה בעצם שאלה, מה שדיברנו, האם יש ערך לבעלות, לבעלות כשיש חובה, כשמדובר על הצלת חיים, וכאן לפחות לגבי כפיסה, אני מבטר, עוד מעט נדון בדיוק מה זה כפיסה וכפיסת הדבר. רבי יוסי אומר, כפיסתן קודמת לחיי החבר. מאוד מעניין. אז רבי יוסי אומר, תשאו לכם בגדים נקיים, זה יותר חשוב. כאן, כמובן, עוד מעט, אולי נציג את זה שם, כאן היא אומרת, משיגה מזה, שבאמת כפיסה יש בצד. וגמר מקשה על זה, יש דינים מיוחדים ב... הפרת נדרים של בעל אישה, שזה דווקא דבר שיש לו צער. זה כבר משווה את זה, מה קורה בנדר שלא מחבר. אישה באמת נקה נפשה בכל הבגדים המחמחים, הוא אומר, אני לא מחבש את זה. זהו. האם זה נדר שניתן להפר אותה? אז כאן כבר משתה אותם, אז כאן מכאן כבר משתמע שיש פה איזשהו מחלוקת גם מהקשר והשאלה וכבר שואל גם מקשר רבנן ורבנן שבעצם עמדת רבי יוסי שכפיסה זה צער הגוף לחכמים זה לא צער הגוף. אמנם יש כבר מדברת ריסה גוף כולו לא כל שכן. האם אז אם הוא רבי יוסי מחמיר ומתיר הדפה של כפיסה על חיי אחרים, אז בוודאי יגדיר רחיצה גם כן כצער הגוף. אמרי אין כפיסה עלים לרבי יוסי דם שבועל היה בבוטה רשם עתו לדהבירה בבוטה דמיים עתו לשמותה בבוטה דגוף עמתו לדהי שייך מדקיבי, בגדים מכלוכלכים זה הכי נורא, זה יותר גרוע מרחיצה. דרך אגב, זה נשמע כדבר קשה, רק שתדע, היו שם יש פחות או יותר את התירות, אדם מגלגל ברחיצה ואין אדם מגלגל בכפיסה. אז בעצם היו שם יש כמעט אותו תירות שיכול להיות שכביסה על פי יוסי חמור מרחיצה. אוקיי. רק אשלים את התוספת, יש תוספת דומה, לכאור עם פירוש לגמרי שונה, אחר כך נחזור לניתוח של מה העניין של בני העיר? הן ואחרים, הן קודם לאחרים. אחרים ומתן חיי אחרים. אחרים ומתן חיי אחרים הם קודמים. ובהמתן. רבי יוסי אומר, בהמתן קודמת לחיי אחרים. עכשיו, מה קורה אם עיר הזה צריך את זה לבהמות, ועיר השכן צריך את זה לשתייה, וגם כן מחלוקת רבי יוסי וגם בלמדי זה אותו דבר גם כפיסתה, אחרים זה כפיסתה, אני חושב שזה תמות, יהיה תמובה, האחרים וכפיסתן חייכם הן קודמים לכפיסתן. רבי יוסי אומר, כפיסתן קודם לחייכם. אז כאן יש מחלוקת בין כפיסה ובין בין בכפיסה ובין בשתיית בהמה. אז לכאורה זה משהו אחר, שכאן בעצם רבי יוסי אומר, צרכים חיוניים של העיר הזאת, זה מים שלהם, ואחרים ישתו מהעירה. אז כאן זה לא עמדה מיוחדת לרבי יוסי על, על שכביסה היא צער גוף. כאן יש משמעות שמה שהוא מעדיף, שהוא בעצם מעדיף בעלות על צרכים חיוניים אחרים. אוקיי, אז בבבלי באמת, וזה גם כן עמדת ירושלמי, זוכר יש עמדה מיוחדת של כביסה שהיא צער הגוף, צער הגוף בתוספת משתמר שמחול גם כעל בהמה, אם זה מחול גם כעל בהמה, לכאור זה כבר לא, זה לא עניין של צער הגוף, זה יותר עניין שמה שבעלות גוברת, שבעלות גוברת על חיוב הצלה. זה דבר מעניין. עכשיו גם בבבלי במובן מסוים בעלות גוברת, אבל רק בדבר שיש לו צער. כלומר שני מתים מצמא, עיר אחר מת מצמא, נכון. ואני מה? אני מצטער שאני לא חובץ או רוחץ. נגיד, נקבל את העמדה הזאת. או נגיד איזשהו צער גוף אחר. אולי חכמים יודו ברחיצה, בתוסף לא הזכר את העניין של רחיצה. יש צרכים, לא יודע, של... צרכים חירום, אפשר לנתק את המחלוק את זה במים, אפשר לדבר כל מיני דברים. הייתי אומר, רוביוס, לכאורה, משתמם מהסוגיה שגם לחכמים, הם מקבלים את העיקרון שצר הגוף, או מתגם את זה לצורך חיוני מאוד, שלי, כי הוא גובר על מה? גובר על החיים שלך. אז כאן לכאורה יש פה איזשהו הדפה, או שאני באמת לוקח בחשבון את העניין של בעלות בענייני פיקוח נפש. כן? לוקח את זה בחשבון בצורה חזקה, אבל זה לא בכדי. אם אני לא מקבל את התוספתא, או אפילו אם אני כן מקבל את התוספתא, שיטת חכמים בתוספתא, שבהמות של, השתייה של הבהמות שלנו, אני לא יכול להעדיף על החיים שלנו. אז אז זה הסיפור כאן. לפי הבבלי יוצא צרכים חיוניים של ציבור הם לא צריכים לכאור גם כן של יחידים, אני לא צריך לוותר על צרכים חיוניים שלי להציל אותך, אבל צרכים לא חיוניים כן. מה זה בדיוק חיוני? מה אתה? כמובן היישום המודרני הוא שאלה לא פשוטה, שאלה מודרנית לא לגמרי פשוט. אז דברים שהם צרכים חיוניים שלי קודמים לצרכים אפילו שהם יותר חיוניים שלך. אני צריך את זה לשתייה, אני צריך את זה לרחיצה, לא יודע מה. אז זה חייב, כמובן, אני לא צריך, אני לא יכול בבהמתן, אני לא יכול להשתמש במים לשטוף את האוטו שלי. זה רק אם נפש צער הגוף, זה משתמע מהבבלי. התוספתא מתייחס לדברי הרבי יוסי בצורה יותר קיצונית, שהוא אומר, הוא באמת מרחיב את זה גם כן צרכים כלכליים. עוד מקרה עוד מקרה של עוד מקרה שיש מחר מקרה כזה שיש לי, אני לא מצא מישהו בגלל הצרכים החיים שלי, זה מקרה מפורסם, אין פודם את השבויים יותר כדי דמיהם מפני תיקון העולם, זה משנה יבואי רוחי מפני תיקון העולם משום דווקא ציבורו עודם משום דלו לגבי ולהיית איתך. מה הסיבה שאני לא פודה שבויים יותר? האם זה בגלל שזה נציג לציבור, זה גורם לדוחק, בגלל בעיות כלכליות, או כדי שלטווח הרב זה לא יגביר את הרצון לשבות יותר שבועים. דרך אגב, רק שתדע, הדין הזה לא קוים. כמה דינים מפורשים בגמרא, רמב"ם, שולחן ערוך, שקהילות לישראל בכל הזמנים צפצפו על זה לגמרי. גם בזמן הזה. כמובן, בזמן שלנו יש בו מרכיב נוסף, וזה בשני מקרים. המקרים שצערנו קרה בארץ, יש גם כן ששכון מקבלים. כמובן, גם כן, בשביל כמות כזאת של מקבלים, אני לא מדבר על אחד, אבל שיש לו, זה לא איזשהו חשש רחב, פחות או יותר, מחקרים הוכיחו שהרבה מהם חזרו לתורה, זה סיפור אחר לחלוטין. שם אני מסכן, זה לא דמי הם, זה עד הרבה שחרור נעשה, בגלל שזה סיכון. זה סיכון אחד או שניים, אז כאן אפשר להגיד שאולי אין לי, אבל אם באמת הוכח, שזה הוכח, שיש להם תוצאות ביטחוניות לטווח ארוך, זה פשוט תירוף. דרך אגב, יש ויכוח לגבי כסף מאוד גדול בין ארצות הברית והרבה בעולם לגבי פדיון שבויים בעיראק. ארצות הברית אומרת, צריכים 100% שאסור לתת להם כסף, משתי סיבות: אחד, לא לגביל דעתי, ושני, שהם מרוויחים פשוט המון, זה תעשייה אצלם. כלומר, הכוח הכלכלי שלהם, איך הם משלמים לחיילים, גם מסמים הם סוחרים, אבל גם השבויים האלו, זה ממש תעשייה. ומקבלים מיליונים על כל, עושים מנותנים עם המשפחות וזה, וזה ממש, ממש תעשייה. האמת היא שיש גם כן סיפור ארוך בארצות הברית, גם בענייני קשיים. כמעט אין חטיפות בארצות הברית. כלומר שבאמת הקו שלהם באמת לא להתייחס לחטוף כמעט. עושים לגמרי כופר. זה מאוד אפקטיבי. בדרום אמריקה זה קטסטרופה מה שהולך למות. כן, אבל זה לא חשוב, אבל זה גם כן השיקוד לא לגבי לב. אולי תתפק במיוחד בכוח כזה שהוא לא כוח של פיראטים או גליסטים או משהו כזה, אבל כוח שממש מאיים, אז ממש אסור לתת להם גרוש. זה ברור. דרך אגב, זה גם כן היה קיים, יש ספר נורא על פדיון אצל נאצים, היה איזשהו דיבור, זה היה באמת נארשקאי, וגם כן יש ספר אנטי-ציוני על זה שלא רצו לפדות, וזה ספר כל כך מטופש, קשה לחיות למצוא, אמרו לא, היסטריון היה איזשהו, לא זוכר מה הוא. היו הצעות כאלה, אבל היו שקריות לחלוטין. כלומר, הנאצים היו יכולים לחסוך פי 10 על ידי אי שליחה שהייתם למחנות. ורק לגנוב בהם את הכסף ולהשאיר אותם. זה עלה להם הון תועפות להרוג את היהודים. היו משאבים אדירים. לא היה, זה לא היה מתוקצב דרך אגב. הם פשוט גנבו את הכסף מהיהודים והשתמשו בזה. לא היה תקציב להשמדה המונית. לא הופיע בתקציב רשמי של המדינה. זה היה עסק בפני עצמו שגנבו את הכסף, ועם זה בנו מחנות השמדה. אבל היינו יכולים פשוט לגנוב את הכסף ולא להרוג אותם. והיה המון כסף. הרבה יותר מהיו מקבלים, היו פודים אותם, כל מיני שקרים. כנראה ההצעה הכי סבירה שרצו לסכסך בין בעלי הברית לרוסיה. אבל שהם היו משחררים יהודים עבור כסף, פשוט אידיוטים. הם יכולים לעשות את זה פי 10, ומאות פעמים, הם אף פעם לא עשו את זה, ואף פעם לא קיבלו הצעות כאלו. והספר הזה פשוט לא רק הוא רשעות, הוא גם כן מטופש. אבל אוקיי, אז איך יענו את זה? אוקיי, גם בשבוע יש תדיע, יש תדיע פטרסה, יש תדיע פטרסה, פטרסה באמת מעלה אפתי, יש סוגי אחרת לגבי מישהו שנשבע, אני לא זוכר, שנשבע וכן פדעו אותו, אז יש שתי דעות בטרסה, זה בגלל שהיה מורה הוראה, אז התירו. או אופציה אחרת, שיש שוני בין פדיון שבויים שיש בו סכנה, ובין פדיון שבויים שאין בו סכנה, ומראה לפני כן רק בפדיון שבויים שאין בו סכנה. אז רמב"ן אומר, אין דבר כזה, חביבי, זה לא קיים. פדיון שבויים זה סכנה. דרך אגב, הסיפור המפורסם של רמי רוטנברג, יש לו הרבה קטע מאוד מעניין, הוא אין אימות לסיפור, אבל יש גם פרטים מסביב שיכול להיות שזה קרה. אנחנו כן יודעים שהוא נשבע, גם כן מישהו, זה מאוד מעניין, בפרק המגדל, בהילוב, הוא כותב את זה, שהוא כותב את הפירוש הזה במגדל. זה קטע מאוד, זה קטע מאוד מאוד, יש לי חבות את המתחכם גדול, רבחיים מילסון, אז הוא הראה לי פעם. אז הוא גם כן, זה מתאים, הוא כותב על השבח ועוד על הקדוש ברוך הוא. לא, מה הגליק היה מגדל בתי סוהר בימי הביניים, זה לא בתי סוהר היום עם טלוויזיות ומיזוג אוויר, הם היו מגדלים, כאילו, האוכל שלו, אני לא יודע מה הוא מדבר. גם אם יש מכתב אחר שהוא מתלונן שהם לא נותנים לו נייר, והאור חשוב, הוא לא יכול ללמוד, אבל זה הוא מתלונן. אני מניח שרוב בני אדם היו מתלוננים על דברים אחרים באותו מגדל. אוקיי, אבל זה הוא מתייחס לזה בהילוב, זה דבר מאוד מעניין. אז זה באמת מופרך, סתם שבוי בסכנת נפש. סתם שבוי בהדמרה ובסכנת נפשה. להגיד שזה, יש משנה שמחויזה, אין פודים את השבויים, להגיד אותה שזה מדובר בשבי שלא בסכנת, פשוט לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. אז רמב"ן בוודאי, בוודאי, בוודאי יותר סביר, והוא מעריך ומוכיח הסוגיות שונות שמתייחסים לשבוי בסכנת. כן, הנקודה אחרת, אם זה נסיים, האם מותר להסתכל כדי לצאת אצל חברו? אז כאן הסמא מביא הגעות מימוניות, ובדפוס מסוים זה לא עוד ושמענו. כשהוא מביא בירושלמי, דיברנו מה זה בדיוק בירושלמי, את הראשונים. יכול להיות, יש איזשהו רמז אצלנו, שאולי זה כך, אבל זה בתשומות, נעשה את זה נראה שבוע הבא. שחייב להסתכל בשביל חברו. הסמא אומר, השולחן ערוך הרמב"ם לא הביא את הדין הזה, אומר לו, פסקו נגדו, אני די מתלבק, כלומר, הם לא הביאו לארצה. לפעמים רואים את זה, אני תמיד תוהה למה, איך מדייקים. אם אני לא אומר כלום, אז זה אומר שאני רוצה עוף? למה זה נוטה לצד זה? כנראה הם חושבים שזה חיוב נוסף, ואילו זה אחרי חיוב, היו צריכים להגיד. הם לא צריכים להגיד שאתה פטור. כי לחייב, אני צריך להגיד לך, לך תעשה משהו. אני חושב שזה קצת, לא יודע, אני חושב שזה קצת חלש. אם לא כתוב, אז בעצם אני לא יודע מה עמדת הדבר, לא? אם הוא מבריאת מחדש שאתה פטור. כדי לחייב, אני צריך להגיד לך, משהו כזה. מבין קצת את היגיון כאן, ובהרבה מאוד מקרים אני תמה איך, למה זה כאילו, הרמב"ם לא הביא את הדין הזה, אז מה? חייב הוא פטור, מה זה אומר? זה נשמע לי כל כך בעייתי הגישה. הגישה הזאת. לא יוצאים את זה לכמה אחרונים שמסיקים מסקנות מסתימת שלא הביאו דין מסוים. הרדב"ז אומר, אין חובה להסתכן, ובסיכון גדול זה אסור, זה חסיד שוטה, בסיכון קטן מותר, מה זה גדול, מה זה קטן, זה ניתן להתווכח. בסיכון קטן זה מותר, לא רק מותר, במידת חסידות, עסקת שגרת משה בכל... איגרות משה יותר לארג' והוא מתיר לי יותר ויותר מקרים כל שאפשר להציל, אז לכל גם בספק גדול אם יש סיכוי, אני הייתי אומר סיכוי רב, גם כדי, יש עמדת ביניים. איגרות משה רק מדבר על אפשר שיוצל שניהם, הוא לא מדבר מה הסיכויים של שניהם יוצלו. כל מצב שאפשר שיוצלו שניהם, שניהם ניתן להסתכן. זה נתאו די קיצוני, הוא די מתעלה מהרדב"ז, בשונה משאר האחרונים, וזה דבר מאוד מעניין. אוקיי, פעם, אני חושב, אוקיי, פעם הבא גם כן נגמור.